שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת ואת חנן, נחמו נחמו עמית. דבר ראשון, שלח ידידי הרב בן ציון סנה מארצות הברית, הוא אומר, תראה דבר מוזר, היום, השבוע ביום ראשון, ראיתי אנשים הולכים עם נעלי בית, אנשים מכובדים הולכים עם נעלי בית ברחוב. ראיתי אנשים ממש צדיקים, אתה יודע, אנשים, תלמידי חכמים, מניחים תפילין רגע לפני השקיעה. ועוד מה ראיתי? חברים שלי הולכים לידי ברחוב, לא אומרים לי שלום. טוב, אז כל אחד מאיתנו מבין למה זה קרה. כי ביום ראשון היה תשעה באב, אז אנשים הלכו עם נעלי בית ברחוב, הניחו תפילין רק במנחה, ולא אמרו שלום אחד לשני. אז הוא כותב לי, מעכשיו, אז תדע דבר אחד. אם אתה רואה יהודי שמניח תפילין רגע לפני השקיעה, אם אתה רואה יהודי שלא אמר לך שלום ברחוב, אז תעשה רק חשבון, מי יודע איזה תשעה באב עובר עליו עכשיו, וזה מה שקרה. תדון אותו לקו זכות, אתה לא יודע איזה תשעה באב עובר עליו עכשיו. זה דברים נפלאים מאוד, באמת נפלאים מאוד, וזה אמיתי. אומרת התורה, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. משה רבינו מתחנן, מבקש, רוצה להיכנס לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, אני רק יכול להבטיח לך שתראה את ארץ ישראל, עלי ראש הפסגה ושא עיניך ימה ותימנה ומזרחה וקדמה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. אז זהו, אז זה הנושא של משה רבינו. אבל רבינו האור החיים הקדוש כאן על המקום מלמד אותנו דעת איך צריכים להתפלל. הכלל הראשון בתפילה, התפילה צריכה להיות תחנונים. העושה תפילתו, אומרת המשנה במסכת ברכות, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. זאת אומרת, אדם בא, טוב, צריכים להתפלל, יאללה, בוא נרביץ תפילה. הוא עושה תפילתו קבע. אז אין תפילתו תחנונים. אז מילא, הדבר הראשון שצריך להיות בתפילה, זה ואת חנן, שיהיה מלשון תחנונים, לבוא אל השם באמת לבקש, 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 לא לבוא כי חייבים לבוא. נכון, אנחנו לא תמיד במצב האופטימלי, לא תמיד אנחנו במיטבינו. אז נכון, אבל עדיין צריך לשאוף שהתפילה תהיה תפילה של תחנונים ולא תפילה של קבע. הכלל השני, התפילה צריכה להיות תפילה בלי אופציות. ונסביר מה הכוונה תפילה עם אופציה או בלי אופציה. אחד הסוגיות שיש בפרשה שלנו זה הנושא של עיר מקלט. אדם רצח בטעות, אדם רצח בשוגג. אומרת התורה שהוא חייב ללכת לעיר מקלט, כדי ששם גואל אדם לא יוכל לעשות לו שום דבר, כי אם הוא יצא מעיר מקלט, יש מצווה לגואל אדם להרוג אותו. טוב, אז הוא צריך להיות בעיר מקלט. אז בואו נצייר לעצמי, רגע, ולכן מה היו עושות האימהות של הכהנים הגדולים? היו מספקות להם מים ומזון, כי הוא צריך לשבת שם עד מות הכהן הגדול, כדי שלא יתפלל שהכהן הגדול ימות, הייתה אמא של הכהן הגדול מספקת מים ומזון. כל זה ידענו מאז שהיינו ילדים קטנים. עכשיו בואו נפרוט את זה לפרוטות, ונראה אם זה הגיוני מה שלמדנו. הרי היה כאן בחור שקוראים לו משה. המשה הזה בגיל 20 מתחתן בשעה טובה ומוצלחת, בגיל 25 יש לו כבר 5 ילדים קטנים בבית, קם בבוקר, לקח את התפילין, ללכת על התפילה, אומרת לו אשתו משה, אל תחזור הביתה בלי טיטולים, אני לא יכולה ככה יותר, תראה את המיטה של הילד, לא יכולה, תחזור עם טיטולים. אומר לה, אבל אין כסף, אין כסף, לא מעניין אותי, אני לא יכולה ככה. טוב. הולך המשה הזה, אחרי התפילה נכנס לסופר, אומר למנהל, תשמע, אני צריך טיטולים, ואין לי כסף, ואני לא רוצה תרומות. לא רוצה. תן לי לעשות משהו, תן לי איזה עבודה, ואני אקבל טיטולים. אומר לו המנהל, לנהוג על מלגזה, אתה יודע? בוא, תן לי שעה, שעתיים עבודה במלגיזה. הוא עולה למלגיזה, הוא חשב זה סוברו. נתן קווץ' אחד על הגז, המכונה הזאת עפה קדימה, הרגה בן אדם. מביאים אותו לבית הדין, הוא אומר, סליחה, מצטער, באמת לא התכוונתי, התפלק לי. מבררים את העניין, טוב, באמת זה היה שוגג. אז אומר לו הרב אב בית הדין, יש לך בחוץ מכונית, לוקח אותך עכשיו לעיר מקלט. מביאים אותו לאיזה עיר מקלט, היה משהו בצפון. הוא נעמד שם, לא לזה הוא התכוון הבוקר, כשהוא יצא מהבית, אבל טוב, אם הרב אומר שיהיה ככה. עובר יום, עובר יומיים, שבוע, שבועיים, הבן אדם יצא לו כבר העיר מקלט הזאת מכל החורים. אז הוא שואל מישהו, תגיד, עד מתי אני אמור להיות פה? אומר לו, מה זה עד מתי? עד שהכהן הגדול ימות. אומר, מה הוא גוסס? אומר לו, לא, לא. הכהן הגדול שגסס נפטר לפני חודשיים. עכשיו יש אחד חדש, טרי בריא, בן 30. זאת אומרת שבאופן טבעי יש לו בערך 40 שנה לפחות להיות בעיר מקלט. נו, מה נשאר לו לעשות עכשיו? להרים עיניים לשמיים ולהגיד, ריבונו של עולם, תעשה טובה. קח את הכהן הגדול הזה מפה, אני לא רוצה להתפעל שימות, מצדי שיחיה, אבל בגן עדן לא פה, ריבונו של עולם. יופי. יום חמישי בערב, נעצרת מכונית, מפוארת, יפה, יוצאת משם אישה מכובדת, שואל הרוצח הזה את החברים שלו, תגידו מה, מי זאת האישה? אומרים לו, תכף תראה, זה אמא של הכהן הגדול, אתה מסודר. היא ניגשת אליו, אתה משה, או, שמעתי עליך שאתה בחור טוב מאוד, המשפחה שלנו מאוד מעריכים אותך ואוהבים אותך, אנחנו יודעים מה שהיה, אבל זה באמת לא אתה השם, אני פשוט רוצה שתדע שאנחנו אוהבים אותך, אז הבאתי לך פה סיר חמין לשבת, הבאתי לך פיצוחים לשבת, ובקבוק קוקה קולה מהמפעל בבני ברק, לא ארסי ולא פפסי, ישר קוקה קולה אורגינל. ותדע לך, כל זמן שאני הולכת על הרגליים שלי, אתה בחמישי בלילה מסודר. מה אתם אומרים? תכף ומיד הרוצח הזה מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, למה שיחיה הכהן גדול רק 70 שנה? תן לו 120. כן, זה נשמע הגיוני. בגלל בקבוק קוקה קולה, הוא עכשיו יבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לכהן הגדול הזה לחיות 120 שנה? איך יכול להיות? זה בכלל לא מתחיל. והתשובה היא, עומד יהודי, עכשיו אני עובר לנושא אחר, תכף נחזור לכהן הגדול. עומד יהודי, אומר, ריבונו של עולם, כואבת לי הבטן, תעשה טובה, רפאינו, השם ונרפא, אני כבר יומיים תקוע בבית, בבקשה. אבל אתה יודע מה, ריבונו של עולם, אל תיכנס ללחץ, כי אם אתה לא יכול, לא נורא, קופת חולים פתוח עד 12, אז אני אקפוץ, אני אקח משם איזה תרופה ודי. אופה, זה נקרא תפילה עם אופציה. פניתי אליך, ריבונו של עולם, כי אני אוהב אותך, אבל אתה לא האופציה היחידה שיש לי. יש לי גם רופא בקופת חולים. ריבונו של עולם, צדר לי את העניין הכלכלי, כי אני ממש ממש זה, אבל אם אתה לא יכול, לא נורא, אני מקסימום אכנס לבנק, אני אקח הלוואה. אופס. ודאי שאדם חייב לעשות השתדלות, אבל הוא חייב לפנות אל הקדוש ברוך הוא בתור שזה האופציה היחידה. גם שהבנק ייתן לי הלוואה, זה הרי אתה. וגם שהכאב בטן יעבור על ידי התרופה, זה אתה. התפילה צריכה להיות בלי אופציות. אני פונה אליך כי רק אתה יכול לעזור לי. אומרים, אם ככה, בואו נחזור לכהן הגדול. היהודי הרוצח הזה עומד פעל ריבונו של עולם, קח מפה את הכהן הגדול, תעשה טובה שיחיה בגן עדן, לא פה. פתאום מגיעה האמא של הכהן הגדול, מביאה לו קצת חמין, קצת פיצוחים, קצת קוקה קולה, ואז הוא מרים עיניים לשמיים, אומר ריבונו של עולם, תעשה טובה, קח את הכהן הגדול הזה מפה. אבל אם לא, לא נורא. למה? כי בחמישי בלילה אני מסודר. אמא של הכהן הגדול הרוויחה את כל מה שהיא רצתה. כי עד עכשיו היהודי הזה התפלל בלי אופציות, ועכשיו יש לו כבר אופציה. אם לא, לא נורא, בחמישי בלילה אני מסודר. זה כבר לא תפילה. את זה היא הרוויחה. מוריי ורבותיי, אומר האור החיים הקדוש, ואת חנן, דבר ראשון שהתפילה תהיה את החנונים. ב', ואת חנן אל השם, תפילה בלי אופציות. הלאה. כלל שלישי בענייני תפילה. כדי שהתפילה תתקבל, צריך שהתפילה תהיה בעת רצון. מתי זה עת רצון? אז אנחנו יודעים שאבותינו עליהם השלום תקנו לנו שלוש תפילות ביום, בוקר, צהריים וערב, זה עת רצון. בשבת, במנחה, עת רצון מיוחדת. לכן גם לפני פתיחת ההיכל אנחנו אומרים, ואני תפילתי לך השם, עת רצון, אלוקים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. למה תפילת שבת במנחה זה כל כך מיוחד? אתה יודע, כתוב בפוסקים, תן לגויים יום שאסור להם לעשות שום דבר חוץ מלאכול ולשתות ולנוח. אסור לא לצאת לטיולים, לא כלום. שב בבית, תאכל, תשתה ותנוח. אתה יודע מה יקרה? אחרי צהריים, נסה לאסוף 10 אנשים שפויים. 10 אנשים לא שיקורים. לא תמצא, נכון? ואצלנו, שבת, שבת, אסור לעשות שום דבר חוץ מלאכול ולשתות ולנוח. והבתי כנסיות במנחה מלאים. אם ככה, זה עת רצון. איזה עוד עת רצון יש לנו? אומרים הפוסקים שכאשר אדם עושה מצווה, זה זמן של עת רצון. למשל, כתוב בטור שהברכת המזון אין בה אפילו פעם אחת פי סופית. למה? כי מי שמברך ברכת המזון בכוונה, אז לא ישלוט בו לא קצף ולא אף. יפה מאוד. אז אין פי סופית בברכת המזון. אלא מה? שכל מי שמכיר את הנוסח של ברכת המזון של הספרדים, אז אומרים שם בהרחמן הוא, אז ישלח לנו רפואה, ורפואת הנפש ורפואת הגוף. הנה לך פי סופית. התשובה, זה לא ברכת המזון. ברכת המזון מסתיימת ומכל ורחמים וחיים ושלום וכל טוב. אצל האשכנזים, ורחמים וחיים ושלום וכל טוב, ומכל טוב לעולם עלי חסרינו. כאן נגמרת ברכת המזון. אז מה זה ההמשך? מה כל הרחמן? התשובה היא, עשית עכשיו מצווה? כשיהודי עושה מצווה זה עת רצון. ולכן, עכשיו זה הזמן להתפלל. אז אם עשית מצווה של ברכת המזון, עכשיו תבקש, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה. עת רצון. ברכת המזון זה מצווה. עשית מצווה, יש עת רצון. נשותינו העיקרות. מדליקות נרות שבת, ותכף נעמדות להתפלל. מה קרה? אומר הרבינו בחיי, כיוון שהם הדליקו עכשיו נרות שבת, עשו מצווה, זה עת רצון. עת רצון, נעמדים להתפלל על הילדים, על המשפחה, על הבית, על הכל מה שצריך. יש דבר כזה שנקרא עת רצון. ולכן, אומר האור החיים הקדוש, ואת חנן, לשון תחנונים, אל השם בלי אופציות, רק אל השם. אבל לא מספיק זה, אלא גם בעת ההיא, עת רצון. והדבר האחרון, אתה יודע, שכשאתה מדבר עם השם, אז אתה יכול להגיד לו, בוא לעזוב את השם רגע. תארך הילד בא לאבא, אומר, אבא אני צריך אופניים. יופי שאתה צריך, אז מה אתה רוצה ממני? זה צורה אחת. יש צורה שנייה, אבא, בבקשה, מאוד חסר לי אופניים. אני רוצה לרכב אחרי הצהריים עם החברים, לכולם יש, רק אני מרגיש כזה מסכן שאין לי. בבקשה, אני רוצה, אבל לא אופניים פשוטות. בבקשה, תן לי אופניים בצבע ירוק, עם 5 מהלכים, אני יודע מה. כל הדיבורים האלה עושה לך קרבה אל האבא. חז"ל אומרים שהיה פעם יהודי שהלך בדרך ואמר, ריבונו של עולם, חם לי נורא, כואב לי הרגליים, תן לי חמור. אז עבר שם שוטר רומאי, והאתון שלו המליטה עיר קטן, אמר לו השוטר הזה, בוא הנה, קח את העיר הקטן שנולד, שים אותו על הכתפיים, תעלה לירושלים. הוא ביקש חמור והוא קיבל חמור, רק הוא התכוון שהוא ירכב על החמור, בסוף החמור רחב עליו. מה הפשט? התשובה היית צריך לדבר ברור. כשאתה מדבר עם השם, דבר תפילה ברורה, מפורטת, מפורטת. אל תגיד חמור, תגיד חמור לרכב עליו. ואל תגיד חמור לרכב עליו, אלא חמור לרכב עליו בצבע חום, במהירות 60 קמ"ש, עם זנב ונטילטור. דבר! הסביר פעם רב מוישה מידנר, זכר צדיק לברכה, למה השם לא ידע שהוא רוצה לרכב על החמור ולא שהחמור ירכב עליו? אמר רב מוישה מידנר, לא, זה פשוט מאוד. ילד גנב אפיקומן, ואבא שואל אותו, טוב, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה מכונית, אין בעיה, תבוא אחרי החג, נקנה לך מכונית. מגיעים לחנות של המכוניות, של המשחקים, הוא עוזב את היד של אבא, רץ קדימה, אבא, אני רוצה את זה. טוב, קח את זה. אומר, לא, לא, בעצם אני רוצה את זה. בסדר, אז תיקח את זה. לא, אבא, בעצם אני רוצה את זה. אומר לו, אבא, תשמע, אני מחכה לך פה, תעשה סיבוב, תחליט מה אתה רוצה. חוזר אחרי 5 דקות עם 5 מכוניות. אומר לו, אבא, אבל דיברנו על מכונית אחת, אבל אני צריך את זה. מה זאת אומרת, אתה צריך את זה? זה אמבולנס, זה מכבי אש, זה המשטרה, וזה 2 המכוניות לעשות את התאונה. שואל אותו, אבא, אבל יש לך אמבולנס בבית? אומר, לא, לא, הוא אדום, אני צריך ירוק. אותו ילד קיבל 100 במבחן, אומר לו המורה בבית ספר, תבוא אחרי צהריים ונקנה לך מכונית. מגיעים לאותה חנות, והילד נעמד מבויש, והמורה אומר לו, תיקח לך, והוא לא לוקח. אומר לו המורה, אולי אתה רוצה את זה? והוא עושה עם הראש כן, ובזה נגמר הסיפור. מה קרה? אותו ילד, אותה חנות, אותה מכונית. אז מה קרה? התשובה היא, אבל זה לא אותו אבא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אבא, דבר איתי כמו בן. אם אתה דבר איתי כמו תלמיד, אני אענה לך כמו מורה. דבר איתי כמו בן, אני אענה לך כמו אבא. איך בן מדבר עם אבא? לאבא מספרים הכל. לאבא לא אומרים אני צריך אופניים. לאבא לא אומרים אני צריך חמור. לאבא מספרים כל מה שיושב על הלב. אומר האור החיים הקדוש, זה מה שלימד אותנו פה משה רבינו. ואת חנן, לשון תחנונים. אל תעשה תפילתך קבע, עשה אותה תחנונים. אל השם, תעשה תפילה בלי אופציות. אתה פונה רק אל השם. בעת ההיא, שיהיה עת רצון. לאמור, תפרט את התפילה שלך. אל תגיד אני צריך חמור. תגיד למה, תגיד איך, תגיד מתי, תגיד באיזה צורה, תגיד הכל. כי עם אבא מדברים הכי פתוח בעולם. אלה כללים של תפילה שלומדים מהפסוק הראשון של פרשת השבוע שלנו. עכשיו, השבוע הייתי בחתונה, ואומר לי אבא של החתן, כשהכהנים גומרים לברך את עם ישראל כל בוקר, אז יש להם תפילה מיוחדת. ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שהבטחתנו, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. שואל אותי האבא של החתן, למה עשינו מה שגזרת עלינו? כאילו איזה מין גזרה? זה נקרא גזרה? גזרה בדרך כלל זה ביטוי לדבר לא טוב. כאן הם עמדו וברכו את עם ישראל, יש לך דבר יותר טוב מזה? למה לקרוא לזה גזרה? מה קרה? אמר לי, יש את התירוץ המפורסם של רב מאיר שמחה, הכהן מדווינסק, האור שמח, שהוא אומר שכיוון שהכהנים בירכו את עם ישראל, הם נאלצו לעמוד עם הגב כלפי ארון הקודש. ועל זה הם מתנצלים ואומרים, עשינו מה שגזרת עלינו, אמרת לנו לברך, ונאלצנו לעמוד עם האחוריים אל היכל השם, וזה אנחנו מתנצלים, עשינו מה שגזרת עלינו. כך מפורסם בשם רב מאיר שמחה מדווינסק, באור שמח. אמר לי, אבל האבא של החתן, הרב פודרביניק, אמר לי בשם הסבא שלו, פילי פלויים. הוא אומר, הרי עומד יהודי כהן, אומר, יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך ויישם לך שלום, אומר, רגע, אל תתפזרו, שנייה, יש לי משהו להוסיף. ויהי רצון שכולכם תחיו עד 120 חיים טובים יחד עם נשותיכם, ושיהיה לכם שלום בית, ושיהיה לכם פרנסה טובה, ושיהיה לכם נחת מכל הילדים, ותחתנו את הילדים בזמן וגם את הנכדים, ושיהיה לכם שכנים טובים, ושיהיה לכם... מותר? האם לכהן מותר להוסיף ברכות על הברכת כהנים? והתשובה היא לא, אסור. למה אסור? כי כך כתוב בפרשת השבוע. לא תוסיפו עליו ולא תגרעו ממנו. אסור להוסיף על המצוות. וכיוון שהמצווה היא הברכות שכתובות בתורה, אסור להוסיף. אמר לי הרב פודרביניק, אם כך זה הכוונה, ריבונו של עולם, רציתי לברך את הבנים שלך הרבה יותר, אבל עשיתי מה שגזרת עליי. אתה גזרת להגיד רק את זה, אז רק את זה אמרתי. עשינו מה שגזרת עלינו כדי לא לעבור, על לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. נפלא מאוד. בהמשך אומר משה רבינו, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. מה זה לעשות כן? לעשות אותם. עוד פעם, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוקיי, לעשות כן בקרב הארץ. מה זה לעשות כן? לעשות אותם בקרב הארץ. אז כתב לי הרב יעקב ישראל שטיינהויז, משהו נחמד מאוד. הרי חזל אומרים שכיוון שגלו ישראל בגלות של בית ראשון, גלו לבבל, הם חשבו שהם כבר פטורים מהמצוות. כיוון שהקדוש ברוך הוא כועס, והוא זרק אותנו מהארץ, כנראה שלא צריכים יותר לקיים מצוות, ואז שלח אליהם את יחזקאל הנביא שאמר להם, והעולה על רוחכם, שתהיו כמו גויי הארץ, היו לא תהיה. אין, אנחנו נשארים מחותנים, אין דבר כזה, אתם חייבים במצוות גם בחוץ לארץ. אז אומר הרב שטיינהויז, אם ככה, זה הכוונה, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן, כן, בגימטריה זה 70. רמז ל-70 שנות גלות בבל, שאף על פי שלא יהיו בארץ, יהיו חייבים להמשיך לקיים את המצוות, כפי שאנחנו, אבל אחר כך ב-2000 שנות גלות, גם המשכנו לקיים את המצוות, וזה רמז יפה מאוד. ונעבור קצת לענייני נחמו נחמו עמי. דבר ראשון, יש גמרא מאוד מאוד מפורסמת במסכת שבת דף פיתת עמוד ב', כתוב בגמרא, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אומר לו אברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. שומע את זה הקדוש ברוך הוא, הולך ליעקב אבינו. למה? אומר אברהם, אולי הוא, יש לו לב קצת קשה, אני אלך ליעקב, הוא היה לו הרבה צער גידול בנים, הוא בטח יגיד עליהם זכות. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, בניך חטאו לי. אומר לו יעקב אבינו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי טעמה ולא בדרדקי עצה, אני אלך ליצחק. הולך ליצחק אבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו לי. אומר יצחק אבינו, ריבונו של עולם, זה הבנים שלי, זה לא הבנים שלך? הלו, בהר סיני אתה אמרת, בני בכורי ישראל? וחוץ מזה, כמה זמן בן אדם חי? 70 שנה. אבל עד גיל 20 אתה הרי לא מעניש, אז נשאר רק 50 שנה. וה-50 שנה האלה, חצי מזה, זה לילה. אז נשאר רק 25 שנה. וגם זה, חצי מזה מתבזבז על מייחל, כלומר על אוכל, צלויי, כלומר על תפילה, ועל בית הכיסא. אז כמה נשאר? 12.5 מתוך 70 מזה לעשות עניין? ריבונו של עולם, תמחה להם. 12.5 שנה מתוך 70, זה לא הרבה. ואם אתה לא מוכן למחול, חצי עליי וחצי עליך. ואם גם את זה אתה לא מסכים, ריבונו של עולם, הכל עליי, הרי כבר הקרבתי נפשי לפניך בהר המוריה. עד כאן דברי יצחק אבינו. דבר ראשון, בלי קשר למה שאנחנו רוצים לדבר עכשיו, אבל צריכים להבין מפה שאדם שמלווה בריבית לא יהנה מהחשבון הזה של יצחק אבינו. למה? כי הרי מה יצחק אבינו אומר? חצי זה לילה, ועוד חצי צריך לאכול ולהתפלל. טוב, אבל מי שמלווה בריבית, בלילה הכסף שלו עובד? אוהו, בטח שעובד. ממשיך לדפוק. ומה עם יום כיפור? כשהוא אומר על חטא שחטאנו לפניך בנשך ובתרבית, עדיין שם קופץ מאז שהוא נתן את המכה על החזה, עד המכה הבאה הוא הרוויח עוד 10 שקל. ביום כיפור, בשבת, בלילה, כשהוא בביס הכיסא וכשהוא אוכל, וגם באמצע התפילה. יוצא שהאדם הזה, החשבון של יצחק אבינו לא תופס לגביו. וזה, אומרים המפרשים, זה מה שכתוב, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אלה האנשים לא יזכו שיהיה להם חצי, מה שיצחק אבינו אומר, בוא נוריד חצי על לילה, בוא נוריד חצי על מיכל וצלויי ובית הכיסא. אבל העיקר, רב זלמן סורוצקין שואל, למה אברהם אבינו לא אמר את הלימוד זכות? למה יעקב אבינו לא אמר? למה בדיוק יצחק, שהוא כולו דין, הרי אברהם אבינו מידתו חסד, יעקב תפארת, יצחק, גבורה, דין, בדיוק הוא נהיה מליציו אישר. אומר רב זלמן סורוצקין, אם אברהם אבינו היה אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע, נכון, הם חטאו, אבל בכל זאת זה הילדים שלך, תמחה להם. אתה יודע, אם ילדים צריכים לסבול, אין מה לעשות, ככה זה הולך. היה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי ככה? ומה אתה עשית לי עם ישמעאל שעשה לך צרות? זרקת אותו מהבית, לא? אז אברהם אבינו לא יכל לדבר. מה עם יעקב? אם יעקב היה אומר, ריבונו של עולם, תראה, זה ילדים שלך? היה אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, רק תזכיר לי, מה אתה עשית עם שמעון ולוי אחים? כלי חמאס מחרות איהם? בסודם אל תבוא נפשי בי, כי עלם אל תחד כבודי, ארור הפעם כי עז ועברתם כי קשתה, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. נו, ולי אתה אומר לו נורא? אבל יצחק אבינו, כשהוא בא ואמר, ריבונו של עולם, הילדים שלך עושים צרות, תאמין לי, אני היה לי את עשיו, איזה תיקונים אכלתי ממנו, אוי אוי אוי, ריבונו של עולם. אבל מה לעשות? זה הבן שלך, אתה חייב לסבול, אין מה לעשות. הנה, סבלתי ממנו כל כך הרבה ולא אמרתי כלום. הוא יכל לדבר. אומר רב זלמן סורוצקין, למה יצחק אבינו באמת היה לו את הסבלנות שלא היה לאברהם וליעקב? התשובה היא, כיוון שהוא אף פעם לא ראה את זה. הוא רק שמע על זה, הוא היה עיוור. הם ראו, הוא רק שמע. הוא מוסיף רב זלמן סורוצקין, הרי יצחק אבינו היה עיוור, אחת הסיבות זה מפני שבעקדה, המלאכים בכו לו לתוך העיניים. עכשיו, המלאכים האלה שבכו, מה הם היו, מלאכי חבלה או מלאכי רחמים? התשובה היא כמובן מלאכי רחמים. אז אם אתה מלאך רחמים, אתה לא יכול לבכות חצי מטר בצד? מה אתה בוכה לו לתוך העיניים? אתה הורס לו את כל ה... אומר רב זלמן סורוצקין, ודאי, ודאי מלאכי רחמים, ולכן הם בכו לו לתוך העיניים שיהיה עיוור, ואז לעתיד לבוא יוכל ללמד עלינו סנגוריה, כי הוא לא זרק את עשיו מהבית. ולמה לא זרק? כי הוא היה עיוור והוא לא ראה, רק שמע על זה. נפלא. אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אומר הבן איש חי, כמה זה נחמו בגימטריה? נון זה 50, חד זה 8 זה 58, מם זה 40 זה 98, וו זה 6 זה 104. אז כמה זה נחמו נחמו? זה 208, 104 כפול 2. 208 בגימטריה זה יצחק. כי בזכות יצחק אבינו, נזכה שיהיה נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. הוסיף לי על זה אתמול מישהו בשיעור, ואמר, אלוקים זה לשון דין. השם זה רחמים. אז נחמו נחמו עמי, יאמר, היה צריך להיות השם. למה יאמר אלוקיכם? אלא כיוון שזה יצחק הוא זה שבזכותו אנחנו נגאל, יצחק הוא זה שמלמד עלינו זכות, יאמר אלוקיכם שאפילו מידת הדין אומרת שנחמו נחמו עמי בזכות יצחק אבינו. עכשיו נוסיף עוד משהו. כתוב נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. שאלה היא, מה נוגע כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה? אומר הבן איש חי, ממש דבר פלא. יש הרי בסוף מגילת איכה כתוב, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם, כי אם מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. כך מסתיים המגילה. אומר על זה הבן איש חי, אומר על זה הבן איש חי, יש עבד שעשה ממש דברים חמורים, והאדון כועס עליו נורא נורא נורא. מה האדון יעשה? יש שתי אפשרויות. אם האדון מתכוון לשמור אותו לעצמו, אז הוא ירביץ לו מכות רצח, כדי שילמד את הלקח, ופעם הבאה לא יעשה שטויות. אבל אם האדון כל כך כועס עליו שהחליט לזרוק אותו ולמכור אותו בשוק של העבדים למישהו אחר, אז הרי הוא לא ירביץ לו. כי אם הוא ירביץ לו, המחיר שלו ירד. עבד מוכה זה לא משהו. באים עם ישראל ואומרים, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. מה תגיד? שאתה כל כך כועס שהחלטת למכור אותנו? לא, אתה לא רוצה אותנו יותר? אז למה אתה מרביץ כל כך הרבה? ריבונו של עולם, זה כבר כמעט 2,000 שנה. כי מאוס מאסתנו, אז למה קצבת עלינו עד מאוד? אם אתה רוצה למכור אותנו, תמכור אותנו בריאים. כי אם מעוז מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. על כורחך, שאם אתה עדיין מרביץ לנו, זה אומר שאתה רוצה אותנו. אנו, אז השיבנו השם אליך ונשוב, החדש ימינו כקדם. אומר הבן איש חי, לכן כתוב כאן, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. במה נתנחם? במה נתנחם? התשובה היא בזה שלקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מרביץ כל כך, וכל כך ממשיך הלאה, וכל כך סימן שהוא באמת רוצה אותנו. סימן שהוא באמת אוהב אותנו. סימן שהוא לא מתכוון להחליף אותנו בשום אומה אחרת. ממילא, נחמו נחמו עמי, במה נתנחם? בזה שלקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. וזה נפלא מאוד. לסיום, חז"ל אומרים שחטאה בכפליים, שנאמר חטא חטאה ירושלים, ולקתה בכפליים, שנאמר כי לקחה מיד השם כפליים, ומתנחמת בכפליים, שנאמר נחמו נחמו עמי. מסבירים מה הכוונה חטאה בכפליים. היה פעם הילד הכי חרוץ בכיתה, שאתה יודע, מלמד בבוקר קם, הוא אומר, אין לי חשק ללכת, בעצם יש לי את זה בכיתה, אז אני כבר, כדאי לי ללכת. כזה ילד ממש מצוין, ויום אחד הילד הזה דיבר באמצע שיעור, והמלמד העיר לו, והוא ממשיך לדבר, אמר המלמד לילד הכי חלש בכיתה, לך תן לו סתירה. בא הילד החרוץ, ואומר, למה, מגיע לי סתירה, אבל למה ממנו, למה לא אתה נותן לי? אמר לו המלמד, אם היית ילד רע ומדבר, אז אני הייתי נותן לך את הסתירה. אבל פה, תראה מה אתה עשית, אתה הילד הכי חרוץ בכיתה ואתה מדבר, אז עשית פעמיים עבירה. גם דיברת וגם אתה הילד הכי חרוץ, אז העבירה היא כפולה. לכן לא אני אתן לך, אלא תקבל עונש כפול. מי ייתן לך את הסתירה? הילד הכי חלש בכיתה. ממילא חטא חטאה ירושלים, למה? כי לא רק שחטאנו, אלא מי חטא? עם ישראל? מה העונש בכפליים? שהקדוש ברוך הוא לא נתן את העונש בעצמו, הוא שלח את היטלר, הוא שלח את טיטוס, הוא שלח את חמלניצקי, הוא שלח את כל הרשעים, לא הוא נתן את המכה, שלח מישהו אחר לתת מכה. אז ממילא לקינו בכפליים, מפני שחטאנו בכפליים. אם ככה, מה שייך נחמה בכפליים? התשובה היא, הנביא אומר, כשיבוא המשיח, אז והיו מלכים אומנייך ושרות מניקותייך. לא סתם שיהיה לכם משרתים, אתה יודע מי יהיה המשרת שלך? מלכים ושרות הם יהיו המשרתים. אז ממילא חטאנו כפליים, לקינו בכפליים, ועכשיו מתנחמים בכפליים. על זה אמר רב גרשן אדלשטיין, שיהיה בריא, ראש ישיבת פונביז', אם ככה, את העניין של חטא בכפליים כבר ראינו. את המכות בכפליים כבר קיבלנו. למה מחכים עכשיו? למתנחמים בכפליים. ממילא זה הכוונה. ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל. אשרי מי שמחכה שיושלם הכפל, הוא מחכה למשיח. מה יקרה כשיבוא המשיח? אז יושלם הכפל. כי חטא בכפליים עשינו, מכות בכפליים קיבלנו, מחכים עכשיו למשיח, שאז נתנחם בכפליים, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.